כן, אנחנו קופטט וו, והיה שילום. אמר רבי עמי מלמד שיש שילום בעל כורחם. תודה. איקא דאמרי בעל כורחם דה מצרים, ואיקא דאמרי בעל כורחם דה ישראל. מה נדבר בעל כורחם דה מצרים לכתיב, ונבט בית תחלק שלל? מה נדבר בעל כורחם דה ישראל? משום מסוי. כלומר, למה עם ישראל? הם גררו רגליים בהשאלה הזאת, כי זה הכפית עליהם לסחוב את זה. והנצלו את מצרים. אמר רב עמי, מלמד שהסעוע כמצודה שאין בה דגן. ריש לקיש אמר, מצודה הכוונה מקום ששמים שם את הדגן. רש"י אומר, דרך ציידי עופות לזרות דגן תחת מצודות, כדי שיבואו עופות במלכדים. כשאין בדגן, במצודה, כלומר במלכודת, אין עוף פונה אליה. כך הקנו את מצרים מכל ממונם. ריש לקיש אמר, עשהו כמצולה שאין בה דגים. קט"ו. לרומם, מעלת עם נתון בשפלות העבדות צריך שני עניינים. האחד, להורות לו הדרך, כי ראוי להיות הוא לאור עמים. כן, זאת אומרת, צריך לומר, בהקשר הזה של עם ישראל, לומר להם, אתם עם שצריכים להיות אור לגויים. אם כן, עליו להכיר מעלתו, את היתרונות שלו. כי להיות מושל בגויים נוצר לרודד עמים תחתיו, הכוונה, יש לנו רדיעה. כלומר, לשלוט על העמים כדי, ולמה, מה המטרה? כי אנחנו צריכים את הרכוש שלהם, את הנדלן שלהם, את הכסף שלהם. לא. כל המטרה של העניין הזה של השפעת עם ישראל על העולם זה כדי להרחיב המוסר והדעת את האלוהים בין פירי אדם דבקים בכל תועבה. כן, זאת אומרת, תחשבו על מצב העולם בזמן מתן תורה. במשך חז"ל מתארים במדרש, אתה אומר לקבוצות שלמות באוכלוסייה, אתה אומר להם, לא תגנוב, אומרים לא מתאים, לא תנאף, לא מתאים. כן, לא תחמוד, לא מתאים. זאת אומרת, איזה רמה מוסרית יש לעולם בזמן שעם ישראל צריכים להתחיל את התפקיד שלהם. אך זה ייתכן, או במקרים חובלין ובזעקת מושל. זאת אומרת, איך אתה תשפיע על אנשים? בוא נניח שאתה רואה עמים שהם עמים מאוד מאוד, לא רק במובן המוסרי, בין אדם למקום, כל מיני דברים מהסוג הזה, אלא בדברים של הנהגות, בין אדם לאדם. יש בהם שפיכות דמים, גילוי עריות, במובן הכי גס של המושג הזה. משהו במושגים של האנושיים הפשוטים, הם עוברים על הדבר הזה. כן, עושים תועבות נוראיות שקשורות לעבודות זרות שלהם, בעברת הבנים בתוך האש, בקיצור, כן, דברים פיריים. אז זה אפשרי, או במקל חובלים לזעקת מושל, דרך אגב, זה באופן פשוט היה כלפי שבעת העממים. כשהתורה אומרת לא תחכו נשמה, הרי נתנו להם שתי אופציות. לפי הרמב״ם, המצווה לקרוא לשלום קיימת גם כלפי שבעת העממים, לא רק במלחמת רשות. אבל מה זה בעצם היה? שנתנו להם שתי אפשרויות, אמרו להם, תשמעו, אין בעיה, אתם רוצים להיות בני אדם, זאת אומרת שבע מצוות בני נוח, להיות אנושיים, בסדר גמור, אנחנו לא נעשה לכם שום דבר, בוא נתחיל את התהליך. אבל אם אתם לא רוצים, אז יש מלחמה. זה היה, כן, דווקא ביחס לשבעת העממים.
וגם ביחס לעמלק?
בעמלק זה סיפור אחר. בעמלק אנחנו רואים שזה מתחיל מזה שיש לו שנאה בלתי מוסברת ביחס לעם ישראל, בעמלק. וגם בעמלק אנחנו תמיד רואים שזה מתחיל ממנו. נכון שהרדיפה שלנו אותו, וככה גם התורה מתארת את זה, אבל זה לא הסוגיה שלנו, אבל גם התורה מתארת את זה, זכור את אשר עשה לך המלך בדרך את ספר מצרים אשר ככה בדרך וזולה בך כבר בשביל מה התורה צריכה להגיד את הדבר הזה? למה לא תגיד? יש גזע שיהיה לו זכות קיום על פני האדמה ותהרגו אותם. בשביל מה אני צריך לזכור את מה שהוא עשה ומתוך זה, כן, וגם בספר שמואל בפרק תדבר שם מה אומר הקדוש ברוך הוא לשאול? פקעתי את אשר עשה המלך לישראל בצאת המצרים, נכון? זאת אומרת, גם פה הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו בהיסטוריה כמה מאות שנים קודם לכם. הוא אומר לנו, הנה, עכשיו בוא נעבור בחשבון איתם. קחו את המן, גם כן אותו סיפור, זה התחיל ממנו. אז במציאות זה מתגלגל תמיד מתוך מלחמות שהן על פי סדר העולם. אבל במהות, פי סדר העולם הכוונה, כמו מלחמות נקם, שהן מקובלות דרך אגב. המלחמה בין שאול לבין המלאק זה מלחמה שהיא בערך משהו כמו כמעט 400 שנים אחרי מה שהמלאק עשו. עכשיו, בזיכרון ההיסטורי הקצר אצלנו היום, גם שואה, יש כאלו שיכולים כבר לסלוח אחרי, לא לגמרי, אבל קצת ככה לפחות להתנהג, כאילו הם סולחים אחרי 70 שנה. תראו, בתנ"ך אנחנו מדברים על 400 שנים. עכשיו, זה לא רק מאיתנו, מי שזוכר בספר שופטים, בפרק ט' יש את הסיפור עם יפתח, נכון? ואז באים בני עמון לעם ישראל ואומרים להם, אנחנו עכשיו יוצאים למלחמה, למה? כי כשיצאתם ממצרים, אז אתם לקחתם את השטחים שלנו. עכשיו, עם ישראל לא נלחמו הרי עם עמון, הרי עמון ומואב אסור. אל תצורם ואל תתגר במלחמה, אסור על עמון ומואב. אלא אנחנו נלחמנו בסיחון, כבשנו את השטחים שסיחון כבש מהמון ומואב. עכשיו, כשהם קוראים את זה שם בספר שופטים, שם פרק ט', מה זה נראה לכם? כאילו זה קרה כמה עשרות שנים קודם, כאילו הם עכשיו העמונים נזכרו כמה עשרות שנים, יאללה, לבוא לעשות מלחמת נקם, לא יודעים כמה שנים עברו, מעל 300 שנים. זאת אומרת, בעידן של התנ"ך, 300 שנים זה מספיק, זה קרוב מספיק, כדי לעשות מלחמת נקם על טריטוריה שגם לא נלקחה מהם באופן ישיר, אלא נלקחה ממי שלקח מהם, במושגים של העולם באותו זמן. אז גם מלחמת המלך שם בספר שמואל, אל תדמיינו, זה כאילו בלי איזשהו רקע במציאות. ולכן התורה תמיד קוראת את זה ברקע, אבל במהות, באמת להמלך אין זכות קיום, כי הוא חלק מן האנושות שעל פי מה שהתורה מעידה עליו, שמה שקדוש ברוך הוא מעיד זה עדות אמת, שאין לו קיום, תחת השמיים אין לו קיום. זאת אומרת, יש חלק מהמין האנושי שאין להם שום אפשרות שיקום, כל זמן שאם הוא מתגייר זה משהו אחר, אבל כל זמן שהוא לא מתגייר אין לו שום אפשרות שיקום.
טוב. למה אתה רואה מתארת?
מה?
למה אתה רואה מתארת את כל להגיד שאין לו זכות קיום?
התורה, מה שהיא, לא, היא אומרת את זה שבעצם המלחמות שלנו איתו תכלס הם על פי טבע העולם. במהות, אבל זה מתחיל מזה שאין לו זכות קיום. טוב, נחזור לענייננו. אז זה אפשרות אחת של השפעה על העולם דרך הרידוי, זה כשאין עם מי לדבר. או על ידי אמרי חן והנהגה טובה שמעליהם ינערו עמים לאור השם, לאור באור השם, בראותם הנהדר הוא הגוי הגדול הזה ויקשו קרבתם. זאת אומרת, אפשרות שנייה זה להשפיע, פשוט להיות עם שרוצים להיות כמוהו. ובאמת שני אלה דרושים, כן? שני מצבי השפעה האלה. הכל לפי ערך העמים וערך מוסרם. שהעמים המתנהגים בתואבות רעות, המפסידות את היישוב המדיני ומחשיכות את עוד נשמת האדם, בדרכים נלוזיים ומקלקלים גם כן דרכי שכניהם על ידי שלומדים מדרכיהם, להם יעתה להראות חוזק יד, כי בדברים לא יבשרו עבדים שכמותם. כן, כמו שאמרנו, זה עמים שאין להם אפשר, אין עם מי לדבר. אמנם עמים אשר מעט שר מדרכים היותר מקולקלים, כלומר הם לא ממש בשיא הקלקול, אף כי עוד רחקו מנתיב האור, צריכים להתפתח הרבה, אבל להם יש תקווה, כי יכירו הוד האמת ובעצמם יבואו לשחרר את שם השם. ואם האלו יש תקווה, כי הם מתוך עצמם יבואו, כן, לבקש את הקדוש ברוך הוא, אם הם יראו איזשהו דבר שיעורר אותם לעניין כזה. על כן.
הרב, האם יש
אז תלוי מי אתה מדבר. אז חלק בטעות שלנו זה שחושבים שאלו שמסביבנו בקרוב, כמו מצד ימין או מצד שמאל, שחושבים שיש עם מי לדבר. פעם חשבו בכלל שיש עם מי לדבר ממש. היום מבינים שאין עם מי לדבר, אבל עדיין לא מפנימים את זה שאין עם מי לדבר. ושם צריך חוזק יד. חוזק יד. כן.
קורא להם עבדים
שכמותם,
מה
הקשר? בגלל שהם עכשיו, תחשוב שהם עם מנטליות מרוחקת מאוד.
עבדים למי? העמים האלה,
הבולגרים. לא, איפה אתה ראית את זה? כי בדברים לא אסרו עבדים שכמותם, לא, זה פסוק. פסוק בספר משלי זה, חשבתי שאתה דבר על מה שאומר בהתחלה, שעם של נטול בשפלות העבדות. כן, בדברים לא יבשר עבד, כך כתוב בספר משלי. שהכוונה, אדם שיש לו מנטליות שפלה, אתה לא תוכל לדבר איתו. הוא לא נמצא שם בכלל. גם אם הוא יבין את המילים, אבל הוא נפשית לא שם. אז לכן אתה צריך שבט, מושלים, כמו שאומר פה. על כן, נגד התרוממות הנפש לחוזק מושלים, דרוש היה להיות בעל כוחם במצרים. כן, זה רידוי כזה, ונגד הרחבת הדעת לראות איך עמים זולתם יבקשו קרבתם וישחררו לכפר פניהם במנחה ודרכי האהבה, כן, אולי יכפרה פניו, המנחה הולכת לפניי. היה דרוש שתהיה בעל כורחם די ישראל. כלומר, שהכוונה היא שעם ישראל יהיו עם שנחשב, והמצרים יקשו קרבתם בערותם כי הם נהנים בקבלה מהם. זאת אומרת, הכוונה, המצרים הרגישו קשר, ויש גם מחשבה כזאת, שהמצרים הרגישו קשר בזה שהרי ושאל איש מת ראו ואישה מת ראותה, כלי כסף וכלי זהב, נכון? זאת אומרת, היה להם קשר עם המצרים. גם כתוב בחז"ל שהמצרים שמחו להשאילהם. הם אהבו את העברים שהיו במצרים. אז עכשיו זה בעצם יצר השאלה הזאת, לפחות בשלב הראשון, זה בתורת שאלה, אחר כך מראו ש... אז זה יצר סימפתיה. והסימפתיה מאפשרת להיות מושפע גם לא בדרך רידוי. וישחרו לכפר פניהם במלכה ודרכי אהבה, והמצרים ברכישו קרבתם, באותם כי הם נהנים בקבלה מהם, והוא צעד נכון למעלה הרמה של ולא יקהת עמים, כמו שרש"י מסביר, יקהת, הכוונה אסיפת העמים. של העתיד לבוא, עתידה לבוא, ככתוב, כספם וזבם איתם לשם השם אלוקיך ולקדוש ישראל כי פערך. כן, זאת אומרת, הם מתוך רצון והכרה, הם יבואו לטובת עם ישראל. קופטת זין, אם כן, יש לנו בעצם, צריך להראות לעם ישראל את הדרך שהוא צריך להשפיע וצריך להסביר לו, כן, את שני הדברים, שתי הדרכים, או הרידוי או ההשפעה שבאה מתוך רצון של העמים. והם עשו את מצרים. באמת שעשו רק עם תקודה של מדגם, ועכשיו שמה עשו את תקודה של מדגים. מעזרת התורה שלא לשוב למצרים, יש בזה לאו שאסור לגור בארץ מצרים, אנו למדים שהיה צריך עצה ושמירה שלא יימשך העם גם כן ברבות הימים למצרים. זאת אומרת, למה התורה אסרה? מה אכפת לה שיגור במצרים? כן, הרי פה לא מדובר על האיסור לצאת מארץ לחוץ לארץ, אלא בלי קשר, זה גם אם אתה נמצא בגלות, אל תלך למצרים. כי שם היו עלולים לשוב לשפלות נפשם ועבדותם, ועם זה לתועבות מצרים המורגלות. כן, זאת אומרת שאדם חוזר למקום שבו הוא היה במצב מסוים, והוא לא מספיק במעמד נפשי חזק, וכבר נמצא במקום אחר לחלוטין, אז הוא עלול לחזור למציאות הקודמת. וכמובן, מתוך זה גם ייכנסו לכל התועבות של מצרים. והנה הכין קורא הדורות התברך, עצה מרחוק לבטל את השפעת כוח המושך את העם למצרים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דאג שבני ישראל, עם ישראל, לא יימשכו בחזרה למצרים, בגלל הסכנה הזאת. וזה דבר הממשיך רבים למדינה אחת, ייתכן בראש הוא, אם יש שם אם יש שבר שם, הוא מקום להעשיר, שתשוקת כל עם רבה לזה, ינערו שם רבים. כלומר, הסיבה הכלכלית היא סיבה מאוד מאוד משמעותית שגורמת לאנשים להגר למדינות שהם חושבים שהן מדינות עשירות, וזאת הסיבה תקרב גם עמים רחוקים לבוא לארצות רחוקות מאיתם במקום וברוח. זאת אומרת, אנשים מוכנים לסבול נדודים רבים וגם סבל מנטלי, כי כשאתה מגיע למקום שבאמת הוא שונה מאוד ממך, זה לוקח לך שנים להסתגל, בגלל שהמצב הכלכלי באותם מקומות הוא מצב טוב. אז זה סיבה אחת, הסיבה הכלכלית. אמנם, עם שהורגל לארץ אחת ונתרחק ממנה, הוא יכול לנטות לאהבת החברה של הארץ ההיא, ולא ייתכן שלא ימשכנו ליבולה רק בהתבטל שם סדרי חברה מתוקנים, שאז לא יחפוץ איש לשבת בארץ שוממה. זאת אומרת, אם כבר היה לעם מסוים קשר למקום, או לקבוצת אנשים קשר למקום, אז יהיה להם נטייה לחזור אליו גם מצד העילן החברתי והמנטלי. כן, זה מזכיר להם את כל מה שהיה להם, זה מחזיר להם את מה שהיה להם, את הרגשות, את החברה, את המנטליות. ולכן, כדי למנוע את זה, אתה צריך שהחברה באותו מקום תתפורר. על כן אמר, ופה בעצם הדיון פה בגמרא, רב עמי, שעשו הכמצודה שאין בה דגן, כי על ידי שנטלו ממנה אושרה, שוב לא תימשך אליה, תמשוך אליה אנשים בתקוותם להעשיר, והיה זה די לבטל כוח המושך של ישראל למצרים. כן, זאת אומרת, זה המשיכה הכלכלית. הם הפכו להיות עניים, כן, ירדו מה... לא ממש עניים, אבל ירדו מהעוצמה הכלכלית שהייתה להם. אחד אמר שזה לא היה מספיק, בפני הנטייה וההרגל של ישראל שמה. על כן, הכין השם יתברך עצה מרחוק שהושפלה מצרים כל כך על ידי עונייה, עד שלא היה ביכולתה להניג עוד בה סדרי חברה כהוגן, והייתה דומה למצודה שאין בה דגים. זאת אומרת, היה צריך גם לפורר את החברה המצרית, שלא ירצו, לא ירצו להיות שייכים שם. שהמצודה שיש בה דגים, ינערו דגים אליה מאהבת החברה, לא אהבת התועלת לבד. כן, זאת אומרת, איך אתה יכול למשוך את הדגים לתוך המלכודת? על ידי שתי אפשרויות. או שאתה שם אוכל, זה העניין הכלכלי, או שאתה שם להם חברים. זה שם את החבר מהכלא שם, וזה... רואים אותו, אומר, וואי, תראו, זה כיף פה, וזה, הם באים. לא יודע בדיוק אחד הדגים מתקשרים, אבל כנראה יש להם איזשהו... כדברי המפרש...
יש להקות דגים.
כן, זה טקטיקה ידועה אצל צדי דגים. יש גם גמרא כזאת, בפרק לא יחפור, גם הם מרחיקים מצודת הדג מן הדג. כן, ששם יש כאלה שמפרשים בתוספות, יש שאומרים שהכוונה היא ששמים דג בתוך המצודה, לא אוכל. אתה שם דג והוא הפיתיון. הם רואים, כמו שאמרו, את החבר, ואז הם לא באים לעזור לו, הם באים להיות איתו בתוך ה... לא משום עמו אנוכי בצרה, כן? והיה... צריך, יש גם גילוי הסולידריות אצל בעלי חיים, אבל פה זה לא בהכרח ההקשר. והיה צריך שעל ידי עון ים תתבטל מישראל אהבת החברה להם. למען לא יובו לשוב שמה כעצת השם. זה בעצם שתי הדרכים שכתובות פה בגמרא, או להפחית את העוצמה הכלכלית שלהם, וגם כן לפורר את החברה, ואז על ידי זה לא יהיה מצרים, לא יהיו מוקד משיכה. לעם ישראל. באמת, אתם יכולים לשים לב לזה, וזה דבר מפליא. מצרים בתורה, בספר בראשית, היא המקום הכי מבוסס כלכלית. ברגע שיש עוני, יורדים למצרים. נכון, ככה אצל אברהם, יצחק גם חשב, אז אמר לו, הוא אל תהיה למצרים וביעקב, ירד למצרים. לעומת זאת, תסתכלו בתנ"ך, בנ"ך, בנביאים, כבר מצרים לא מככבת שמה. בקטע של של לרדת לשם בשביל אוכל. איפה הולכים, נכון? עוד מעט שפות השופטים יש לנו בירות, לאן הם הלכו? לעמון מואב, לגור בשדה מואב. הם לא יורדים למצרים. עכשיו, מה קרה? זה בדיוק הפער הזה, שלפני שעם ישראל היו במצרים, אז באמת מצרים הייתה מאוד מסגשגת, בכל המובנים, אבל אחרי, אז היא נשארה חזקה באופן יחסי, כי אנחנו יודעים שפרעו אפילו לפעמים הוא מתגלה נבוכדנצר אפילו, כן? אבל ממלכת אשור, ושיש שם בספר מלכים, אבל בעיקרון הם כבר הפכו להיות פחות דומיננטים באזור פה אצלנו, כדי שהם יהיו המקום החזק, המקום החזק. טוב, עד כאן. צריך שזה גם יפורר את החברה, לא מספיק את השלב הראשון. לא, אז אתה רואה, אז אתה רואה שלמרות כל זה, כמה המשיכה היא חזקה. אז בכל אופן הם לא חזרו. איך הם התנה ראש הנשוב המצרים, לא?